שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי. בפרק הזה הייתה לאברמי ולי הזכות המיוחדת לשבת עם ליסה זייצ'יק, אחת מצוות המייסדים של חברת אפספלייר. חברת אפספלייר היא אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים ביותר בהייטק הישראלי בשנים האחרונות. חברת סטארט-אפ שקמה לפני כעשור, הגיעה לשווי עצום, גייסה על פי מה שסופר בעיתונים, בשווי של מעל 2 מיליארד דולר, מעסיקה יותר מ-1,500 עובדים ב-20 משרדים ברחבי העולם, חברה שצומחת בקצב מסחרר, חברה מיוחדת מאוד. אני יכול להעיד מקרוב בעקבות הרבה שיתופי פעולה שיש לנו בקמאטק, יחד עם אפספלייר בנושאים שונים, שזאת חברה מאוד מיוחדת, עם תרבות ארגונית מיוחדת, באמת סטארט-אפ עצום, חברת צמיחה יוצאת דופן, וגם הסיפור האישי של ליסה ושל כל צוות המייסדים הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד. אני באמת מזמין את המאזינים להקשיב לשיחה הזאת, יש פה הרבה מאוד תובנות על יזמות, על הקמת סטארט-אפים, ממש מימי הבראשית, ממש מההתחלה, איך ליסה ושאר הצוות עשו את הצעדים הראשונים. סיפור מאוד מיוחד ומרתק, ואני מזמין את כולכם להצטרף אלינו לשיחה המעניינת הזאת.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ״ל קמאטק.
ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט חדי קרן, ויש לנו היום את הכבוד, את הזכות, אברמי פה איתי ואני, לשבת יחד עם ליסה זייצ'יק, שהיא אחת מחברות צוות המייסדים של אפספלייר, ועושה פה המון המון תפקידים, והטייטל הרשמי זה סמנכלית אופרציה במשאבי אנוש, אבל אנשים שיודעים אמרו לי שלמעשה ליסה פה מריצה את כל העניינים, תכלס. תודה על ההזדמנות ועל הכבוד, ליסה.
ברוכים הבאים, תודה רבה, הכבוד הוא לי ועונג לי לארח אתכם כאן היום במשרדים של אפספלייר, ולשתף במה שאני יודעת, ולראות איך אנחנו עוזרים ותומכים ביזמים ויזמיות של דור עתיד.
מעולה. אז באמת יש לנו גם בקמאטק כבר שיתוף פעולה עם אפספלייר, ברוך השם, זוכים לעשות דברים מאוד יפים ביחד, גם בהכשרה של נשים חרדיות, והשתלבו פה כבר כמה בוגרות שלנו, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור לסיפור ההתחלה, איך הכל התחיל, איך האימפריה הזאת קמה, אולי תחזירי אותנו אחורה לתחילת...
הרבה אחורה, כן.
הרבה אחורה, לשלבים הראשונים, איך הכל התחיל.
כן, אז זה באמת, לפעמים שאתה מסתכל על הסיפור הצלחה, זה יכול לראות כמו כזה הצלחה מתוך הלילה, כן, overnight success, אבל יש לזה הרבה הרבה שנים של עבודה מאוד מאוד מעמיקה, וגם שיתוף פעולה עם המון המון גורמים. אז בשביל לקחת אתכם להתחלה, צריך לקחת אתכם ל-2011, לפני 11 שנים.
תשעין א'.
אולי אפילו תספר לנו שנייה קודם, אולי טיפה עלייך, מה הרקע שלך, איך...
כן, אז...
אפילו עוד טיפה יותר אחורה.
אז עוד טיפה אחורה, אז נלך לזה שעליתי לישראל בגיל 17, כן, ב-2001, ואני הרבה פעמים אומרת שהעולים חדשים או מאגרים הם היזמים, בטבע שלהם. הבן אדם שמסוגל לעבור ולהתיק חיים ממקום למקום ולהתחיל במקום חדש, הוא באמת יזם, יזמת בשביל לבנות את זה ולהגדיר גם מטרות להצלחה וגם אתגרים, ואיך להגדיר את הדרך ואיך אתה מגיע למקומות שונים בחיים, אז יש בזה המון המון יזמות. אז גם באפספלייר...
שמעתי הרבה מחקרים על זה באמת, שמאגרים הם יזמים, גם בגלל שהם צריכים להתחיל הכל מחדש, וגם יש מה שהביא אותם לאגר, זה סוג של אנשים שהם מוכנים לניסיונות חדשים, הם לא נשארים מקובעים בעבר.
בהחלט, בהחלט. וגם כשגייסנו באפסלר, במיוחד בשלבים המוקדמים יותר, באמת הסתכלנו על הרקע, מאיפה אנשים באים, מה מביאים. הגיוון התרבותי הוא תמיד היה מאוד מאוד נוכח בבנייה של החברה, בשביל גם לשלב אנשים עם רקעים שונים וניסיון שונה ודעות שונות, בשביל לפתוח את היצירתיות, כי בשביל באמת לקדם חברה אתה צריך יצירתיות, המון יצירתיות, בלעשות דברים שהם ללא תקציב או תקציב מינימלי, בלחשוב כמה צעדים קדימה, איך אתה מייצר התעניינות בשוק, למוצר שאתה רוצה לקדם אותו, איך אתה מביא לקוחות ראשונים, איך אתה משכנע לקוח ראשון להשתמש במוצר שלך, כאשר ברוב הסיכויים כבר יש מתחרים עם מוצר הרבה יותר מבוסס, עם לקוחות שהם משתמשים ויכולים להמליץ על זה, אבל כשאתה צריך להביא את הלקוח הראשון שלך, אתה צריך המון יצירתיות בשביל לייצר את זה.
יפה. אז זה אנשים שהם מאגרים, יש להם יותר את התכונות האלה בצורה יותר טובה.
יש גם לפי הרבה טוענים שהסיבה שהעם היהודי הוא מוביל את ההייטק בישראל וגם בארצות הברית, זה בגלל שאלפי שנים הגרנו ממקום למקום. אנחנו כולנו מגורשים, לפני דקה סיפרת את עצמך, על אמא שלך, על סבא שלך, וכולנו פה בנים של מאגרים. גם אפשר לראות את זה בארצות הברית, שכל היזמים הגדולים, שזה בין מייסדי גוגל, הם שני חברים מברית המועצות, שיגרו וכן הלאה וכן הלאה. זה
נכון, נכון. אז עליתי לישראל, למדתי שיווק, הרקע שלו שיווק, ובאמת 7 שנים לפני שהקמנו את אפסלר, אני עסקתי בלמות של שיווק הדיגיטלי, עבודה עם לקוחות ושותפים ומשרדי פרסום שונים בכל העולם, איך באמת לעזור להם לקדם את המוצרים השירותים שהם רוצים לשווק אותם באינטרנט, בעולם שהוא לפני המובייל, לפני השוק הסלולרי בעצם ולפני אייפון, כן? ההוצאה של אייפון והטלפונים החכמים שינה את חיינו, לטוב ולרע, כן? כאילו יש הרבה התמכרות בעולמות הדיגיטליים, אבל זה גם מפתח המון הזדמנויות, וזה פותח המון אפשרויות עסקיות בשביל באמת להקים מוצרים שונים, ואנחנו רואים גם היום כמה באמת העולם של שיווק הדיגיטלי ושיווק במובייל ומוצרים נלוויים מלווים את חיינו ביום יום.
כלומר, נגיד לשווק מוצרים שעיקר היתרון השיווקי שלהם זה בתוך המובייל, בתוך הסמארטפון.
נכון.
המחשב היה מסודר, אבל אתם מאוד התמחיתם במקום הזה של המעבר וה...
כן.
לשיווק בסמארטפון.
נכון. אנחנו
מאוד הסתכלנו בכלל על
איך מייצרים ערך עבור הלקוחות, ובכלל כל העולם, כל האקוסיסטם וכל העולם הזה של העולם הדיגיטלי במובייל, בסלולר, כאשר יש פה גם איזושהי התפתחות טכנולוגית, כן? אנחנו מסתכלים, דורות אחורה, כן? Industrial Revolution והשונים, מהפכה התעשייתית והרבה מהפכות שקרו בעולם, אז הייתה גם מהפכה סלולרית שבעצם הכניסה לנו את הטלפונים החכמים לתוך החיים. והיום אנחנו צורכים המון שירותים ועושים הרבה דרך הטלפון, אנחנו עושים קניות בסופר, מזמינים חופשות, מנהלים את החשבון בנק שלנו ועושים את כל התקשורת שלנו עם אנשים, וזה גם עשה את העולם הרבה יותר נגיש. בעצם כל העולם נמצא בתוך הכיס שלנו, בתוך הטלפון, ומכל מקום יש היום תמיכה סלולרית, מכל אר בעולם כמעט אתה יכול דרך הלוויין להגיע לכל מקום בעולם, וזה מאוד מאוד משנה תודעה של האנשים. אז מתוך ההבנה הזאת, אז ב-2010, כן, על תפר של האייפון בעצם הגיע לישראל סביב 2009, פלוס מינוס, וב-2010 אורן סיים...
אורן מי זה רק?
אורן קניאל, שהוא מנכ״ל של אפסלר והמייסד של החברה.
והוא מה?
והוא המנכ״ל של אפסלר. וגם בן זוג שלי, לזה אנחנו רוצים להגיע. כן. אז ב-2010 עוד לא היינו נשואים, הכרנו כחברים, הכרתי גם את רשף בתקופה ההיא. אורן נסע לארצות הברית, לוורטן ביזנס סקול, בעצם האוניברסיטה למנהל עסקים, אחת הטובות בעולם, והוא נסע לשם בשביל להשלים את הלימודי מנהל עסקים שלו במרכז בינתחומי בהרצליה, ושם הוא עשה אינטרנשיפ, בעצם
התמחות.
התמחות בקרן הון סיכון, שבמסגרת הזאת של האינטרנשיפ הוא ראה חברת מדיה אחת רוכשת חברת מדיה שנייה. ואיך בעצם קורה מיזוג של שתי חברות מדיה בעולמות פרסום דיגיטלי, ומה האתגרים, ומה עושים במהלך הזה של מיזוג שתי החברות האלה, ואיך באמת עובד העולם הזה, והוא מאוד מאוד הסתקרן על המקום הזה של הפרסום הדיגיטלי. כשאורן חוזר לישראל,
הוא הסתכל על זה מהזווית של המשקיעים, כאילו איך המשקיעים פתאום מסתכלים על הדבר הזה.
כן, הוא הסתכל בעצם גם ברמת המוצר, ואיזה ערך זה מייצר לאותו עולם הזדמנות עסקית, ומה אפשר לעשות בעולמות האלה. יחד עם זאת, שבעצם דיבר בשתי חברות מדיה שפועלות בעולם הווב, בעולם האינטרנט הרגיל, דיגיטלי, ויש פה כניסה של טלפונים חכמים לתוך העולם שלנו.
שהיא נקייה, ריקה, אף אחד לא משחק בה.
נכון. אז אורן מגיע לישראל, אני עובדת בחברת פרסום, אז זה היה חברת Y-Brand, אחר כך הם התפצלו לעוד כמה חברות, Brightcom, Lycos, עדיין חברות חלקן פעילות ועובדות, ושם בעצם אני עומדת, לומדת המון על איך בעצם עובדת כל העולם של השיווק הדיגיטלי. לפני זה גם עבדתי בחברות פרסום אחרות, וגם עבדתי בעולמות של שותפים, אפילייטס לצורך העניין, איך עובד העולם התשלומים באינטרנט.
שיווק של שותפים.
נכון. אז היה לי 7 שנים ניסיון של שיווק דיגיטלי, עבודה עם שותפים דיגיטליים, פתרונות תשלומים באינטרנט, לפני שהחלטנו לפתוח את אפסלר. ואנחנו מדברים המון על עולם הפרסום הדיגיטלי, וחוזרים הביתה, חולקים חוויות מעבודה, מה עשינו, מה למדנו, וכשאורן ורשף נפגשים באחד המיטאפים הטכנולוגיים, רשף הוא הסמנכ"ל טכנולוגיות של החברה, ושותף טכנולוגי של אורן באפסלר, והם החליטו להקים חברה.
פשוט נפגשו באיזשהו מיטאפ
טכנולוגי? לא, הם היו מכירים עוד לפני זה, אורן ורשף, ואנחנו נפתח פה סוגריים, שנייה רגע, הם מכירים מהספסל בית ספר.
וואה.
ויש סיפור מאוד מאוד מעניין שאורן שיתף עכשיו, בדיוק שבוע לפני 1 בספטמבר, שכשהוא היה צריך לעבור לבית ספר חדש, הוא הגיע לכיתה חדשה, שהוא לא מכיר ילדים, והוא לא מכיר אף אחד, והוא התיישב ליד ילד אחד, ומלא חששות מלוות ילדים, וגם הורים, כשילדים שלנו נכנסים למסגרות חדשות, אז הוא התיישב ליד ילד חדש שלא מכיר אותו, והרבה שנים אחרי זה הוא הקים ילד הזה חברה שקוראים לה אפסלר.
יפה.
חברה של מיליארדים.
כן, אז הרבה פעמים אנחנו חוששים מהשינויים, אבל זה דוגמה מאוד מאוד יפה, של שני ילדים נפגשים על הספסל בית ספר, הם נהיו חברים, אחר כך טיילו ביחד גם בדרום אמריקה, ועבדו ביחד באינטל, ולמדו בטכניון, אז הם תמיד היו חברים וחייהם נפגשו אחרי כמה שנים שהם, כל אחד המשיך במסלול שלו, במסלול המקצועי. אורן היה בתפקידים טכנולוגיים, גם כמפתח וגם כמנהל פרויקטים טכנולוגיים, ורשף יותר התמקד במדעי מחשב ובעולמות הדאטה ועולמות הטכנולוגיים של פיתוח. וכאשר הם נפגשים באחד המיטאפים הטכנולוגיים.
מי שלא יודע, מיטאפ זה מפגש של בדרך כלל מארגנים אותו ליזמים, כמו שאנחנו עושים, נגיד, בבני ברק כל הזמן.
נכון, תודה רבה. אני מצטערת על, דיברנו על המילים באנגלית ואני משתדלת. אז
לא, זה המקום להגיד למי ששומע אותנו, שגם בקמאטק אנחנו עושים הרבה מפגשים, מיטאפים, צריך לעקוב ולראות.
וחשוב מאוד להגיע למפגשים האלה, זה באמת הזדמנות מדהימה לפגוש אנשים, ללמוד, וגם למצוא שותפים עסקים.
יש סטארט-אפ שלנו שהוא קם ונמכר, פינטק גדול, הוא הכי גדול בדרום אמריקה, משהו כמו פאנדבוקס ביאף מהסגנון הזה, שבוגר האקסלרטור שלנו, שנפגשו במיטאפ של קמאטק.
מהמם.
בין אם זה מיטאפים של קמאטק או לא של קמאטק, זה מאוד טוב, זה מועיל, לומדים דברים, פוגשים אנשים, מאוד מומלץ, כן.
כן, כן. אז הם החליטו להקים חברה בעולמות הטכנולוגיים, והם נפגשו כל יום, הם בעצם, רשף עזב את העבודה שלו, אורן חזר מארצות הברית, והם נפגשו כל בוקר בשביל לשבת וללמוד מה הם רוצים לעשות.
זה לא שהיה לנו... בן אדם עזב את החברה לנו... בלי לדעת לאן.
נכון.
קפץ למים.
כן. אי אפשר להקים חברה בחצי כוח. זה מקרה מדהים, אם יש לך או לך רעיון טוב שאתם רוצים לעבוד עליהם, ואתם באים לשלב הזה של, אוקיי, מקימים חברה, מביאים שותפים כשיש רעיון חזק, ואתם יודעים איך זה הולך לעבוד בשוק, אבל רוב הפעמים יזמים מחליטים שיש להם איזשהו כיוון, אוקיי, היה להם כיוון, הם רוצים חברה טכנולוגית, אוקיי, הם שניהם מפתחים, הם רוצים לבנות מוצר טכנולוגי, שיכול לייצר ערך עבור לקוחות ושותפים בעולמות הפתרונות השיווק הדיגיטלי, ולקחת אותו לעולמות הסלולר.
והמילים בעקבות השיווק הדיגיטלי מגיעים בעקבות מה שאורן ראה שם בארצות הברית, ובעקבות העיסוק שלך, נכון?
נכון.
כלומר,
נכון.
יש פה משהו על השולחן, לא יודעים מה נעשה.
כמובן, כמובן.
אבל זה משהו שבתחום ההתמחות וההיכרות שלנו.
שהעולם משתנה, נולדת פלטפורמה.
וגם מאוד מאוד ברור שהאייפון, והטלפונים חכמים משנה את כל המשחק, וזה נכנס יותר ויותר לתוך העולמות שלנו, אז ברור שבפלטפורמה החדשה ובהזדמנות החדשה שנוצרה, יהיה המון מקום לפתח ולפתור, כמו שאנחנו רואים היום בעולמות ה-AI ועולמות ה-medical devices, ויש המון אזורים שבהם עדיין קורה החדשנות, כן, innovation, אז ברגע שאתה מזהה משהו חדשני, שנמצא בתוך, נכנס לתוך החיים שלנו, ברור שיש שם איזושהי הזדמנות. אז אורן ורשף מזהים את ההזדמנות, ומתחילים לפתח את זה.
אני רוצה לחדד איזה נקודה גם שאמרת, בעצם להדגיש מה שאת אמרת, שקודם היה פה את הצוות, ואת הסביבה הרעיונית, לא היה רעיון. עכשיו זה בניגוד למה שמי שלא מכיר את התחום, אנשים נגיד שהולכים אלה מוישי ולי כל יום אלים, שלום, יש לי רעיון מאוד מאוד חזק, אומר לנו, ויש לך צוות? אין לי צוות. אז תהית, קודם תביא את הצוות החזק, אחר כך יגיע הרעיון. וזה משהו שהוא כנראה די קובע בהצלחה שלנו.
אני חושבת שזה יכול להתחיים גם וגם. כאילו זה לא אחד על חשבון השני. כאילו יכול להיות שיש לך שותפות חזקה עם עוד מישהו, ואז אתם מחפשים רעיון, יכול להיות שיש לך רעיון, ואתה הולך לחפש שותף.
אין בעיה, הרעיון יכול להיות כלי כדי להביא שותף, אבל בסוף הוא לא העיקר, כי רעיונות, איך אומרים, שותפים חזקים יחליפו רעיונות עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שהם יגיעו למחקר הסופי.
לא, גם הרעיון של אפסלר, כמו מה שהחברה עושה היום, זה מאוד 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 שונה מאיפה שאורן ורשף התחילו, כן?
אבל נשארו אורן רשף וליסה, נשארו. נכון. אז זה העיקר.
ועוד הרבה אנשים שהתחילו איתנו מתחילת הדרך, כולל המשקיעים והשותפים שלנו, אבל כן, המוצר הראשוני של אפסלר לצורך העניין, היה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו עושים. אם אנחנו חושבים שנייה חזרה ל-2011, החברות שמאוד מאוד הצליחו אז, היו קונדויד, בבילון, וחברות אלה שבעצם עשו מנוע חיפוש, אוקיי, סרגל, ששם אתה יכול לחפש ולהגיע למקומות שונים. אז לא הרבה אנשים מכירים את זה, ואני אגלה לכם פה סוד בפודקאסט. המוצר הראשון של אפס היה סרגל. היה סרגל שבו אתה יכול לחפש אפליקציה, אוקיי? שם של אפליקציה, וסרגל מוצא לך את האפליקציה הזאת באפסטור או בגוגל פליי, ומשם אתה יכול לשלוח לעצמך לינק לטלפון ולהתקין את האפליקציה. אוקיי? עכשיו, אוקיי, היה רעיון.
סרגל לנייד או סרגל למחשב?
יש סרגל במחשב, אתה מחפש שם את האפליקציה, ושולח לך לינק לטלפון, אוקיי? ואז אנחנו עושים בעצם את הפעולה של המדידה, בשביל להגיע מאיפה הגיע בן אדם, בשביל להתקין את האפליקציה, אוקיי? כשבאנו עם הפתרון הזה, לבעלי אפליקציות, אוקיי? הם חברים, שותפים, כל מיני מפגשים, מיטאפים לצורך העניין.
רוצים שיגלו אותם, וגם רוצים לדעת מאיפה
נכון. והתחלנו לדבר אותם על הפתרון הזה.
אני מודה שאני עצמי עוד לא, אני לא זוכר את עצמי קצת מחובר לסרגלים, כנסה התקופה די קצרה. אני רוצה להבין על מה זה פתר. אני המשתמש הקטן. אם היום אני רוצה להוריד אפליקציה, יש לי טלפון כשר, אבל אני נכנס לגוגל פליי או לאפ סטור, ומחפש ומוריד.
זה התקנה אורגנית, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו רוצים לחפש התקנות שהן לא אורגניות, אוקיי? הרי מישהו שיש לו אפליקציה, הוא מפרסם אותה איפשהו, אוקיי? אז כשאתה מחפש שם של אפליקציה, אתה גם מוצא את התוצאות שהן לא רק אורגניות, כן?
ויש גם בגוגל פליי, אני רוצה להבין איפה...
כן, אבל אתה מאוד מאוד משווה לעולם של היום, כן?
כן, אוקיי.
עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה 11 שנה אחורה, זה היה שונה לגמרי, כן? עדיין היה גוגל פליי והיה אפסטור, אבל גם היה הרבה אזורים שבהם פרסמו את האפליקציות. אז בעצם אנחנו חשבנו בעצם איך מצד אחד זה היה עסק מאוד מאוד מצליח, כן? סרגלים, קונדויט, בבילון, חברות שונות, עושות את זה.
באותה תקופה אנשים אהבו סרגלים, התקינו סרגל שבו יש כפתורים שכל מיני יישומים.
כן, כן.
נכון. ואז כשבאנו לבעלי אפליקציות והצענו להם, צריכנו לדבר איתם על הפתרון הזה, אז הם אמרו, סרגל, לא מעניין. איך אתם מייצרים את המדידה? מאוד מעניין. אוקיי? ואז בעצם מה שאני רוצה להגיד פה ליזמים ויזמיות החדשות, שצריך תמיד להקשיב לכל של הלקוח. מה לקוח צריך? לא מה שאתה חושב יצליח ומה שעובד עכשיו, ואיפה עכשיו מרוויחים את הכסף, כי אתה רוצה להקים חברה בשביל לרוויח כסף, כן? אבל ממש הקשבנו לתוך הקול הזה של הלקוח, מה הם צריכים, ואז בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, כל הזמן עשינו התאמה למוצר. אוקיי? מה אנחנו עושים בשביל לייצר את הערך המקסימל עבור הלקוח, ואז בשלב מאוד מאוד מוקדם, נגזם על הרעיון של הסרגל, ואורן ורשב התמקדו בטכנולוגיה של המדידה, ואיך לפתח יותר ויותר את העולמות האלה של המדידה, ולהתמקד בעולם הזה ספציפי.
מדידה זאת אומרת כמו אנליטיקס כזה, כן. בעצם, בשביל בעלי אפליקציות, שמבינים איפה הטראפיק מגיע אליהם, איפה אנשים...
מאיפה אנשים? השלב א' היה להגיד מאיפה אנשים... הגיעו לאפליקציה, מאיפה הם התקינו? בשביל שאני מסתכלת בסופו של היום, המנהל שיווק של חברה, או מנהל מוצר של חברה, מסתכל על מאיפה מגיע הלקוחות שלו, הוא רוצה לדעת, האם התקינו את האפליקציה מגוגל סרץ', או שהם התקינו את האפליקציה מאיזשהו קמפיין שהוא עילה באתר מסוים, או שהוא פרסם אפליקציה בתוך אפליקציה אחרת. אז קודם כל זה היה להגיע בעצם למקור מאיפה הגיעה התקנה. אוקיי? היום מוצר של אפס הרבה יותר מורכב מזה, אנחנו רואים המון על הפרייבסי, כן? על ההבטחת מידע, פרטיות, ואיך באמת מייצרים פתרונות שהם מגוונים בשביל גם לגן על הפרטיות של הלקוח הסופי. הלקוח הסופי זה משתמש הסופי, כן? כי ללקוחות שלנו אנחנו חברת B2B. חברה שעובדת עם ביזנס טו ביזנס, ארגון מול ארגון. אבל...
זה חברה שמייצרת אפליקציות.
נכון.
הם הלקוח שלכם.
אבל ללקוח שלנו יש לקוחות שלהם. ובלי שאנחנו נחשוב כמה צעדים קדימה על הלקוח הקצה של הלקוח שלנו, כך אנחנו נוכל לתת פתרונות טובים ביותר עבור הלקוחות הישירים שלנו. אז כל הזמן יזם, יזמת צריכים לחשוב על לא רק על איך אתם פותרים... בעיה מספר אחד, אוקיי, או מייצרים פתרון, אתם צריכים לחשוב כמה צעדים קדימה, למה צריכים את הפתרון הזה? מה רוצים לפתור? ואיך זה יכול להתפתח? ואיזה תנאי סביבה, רקע, יכולים להשתנות, ואיך זה משתנה?
מתארת את החודשים שבהם אורן מתפטר מהעבודה, וחודשים הראשונים, ותיארת את המוצר. מאיפה אתם חיים בינתיים? יש כסף?
שואל את עצמו, אני רוצה להקים סטארט-אפ, ואת קודם אמרת משפט מאוד חשוב, אי אפשר להקים סטארט-אפ בחצי כוח. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני עובד באיזושהי עבודה, ונגיד בערב אני אעבוד על הסטארט-אפ. כדי להקים סטארט-אפ צריך להשקיע כל הזמן. אומר לעצמו אותו בן אדם, אבל איפה אני אתפרנס, איך אני אחיה? יש פה איזשהו...
אז באותה תקופה שאורן ורשף, בעצם אורן לא עובד, רשף עוזבת את העבודה, אני עובדת בוויברנד, אני ממשיכה ללכת לעבודה, אני בעצם מפרנסת היחידה של התא המשפחתי שעוד לא הוקם, באמת אורן כבר הציע לי נישואים, אנחנו גרים ביחד, אבל עוד לא התחתנו, ואנחנו גרים בדירת חדר, 23 מטר במלון מנדרין, אז כאילו זה כבר, זה בניין דירות. נכון, על חוף הים, בדירת חדר 23 מטר, אני בבוקר יוצאת מהדירה, ורשף נכנס, ואורן ורשף יושבים שם ועובדים. בערב אני חוזרת, ואנחנו ממשיכים, רשף הולך הביתה, ואני ממשיכה לעבוד עם אורן, על יותר אזורים העסקיים של, אוקיי, אז איך המוצר ייראה, ואיך תראה הפלטפורמה, ומה עוד אנחנו יכולים להוסיף לזה.
אני רואה שאת חושב על ההיבטים יותר הטכנולוגיים, את יותר חושבת על ההיבטים העסקיים.
זה די מדהים, בלילה חושבים על הביזנס, ביום חושבים על הטכנולוגיה, זה לא מצב.
זה קורה בדירה של 20 וכמה מטר.
כן.
מדהים.
כן, וגם רשף מגיע באיזה 3 אוטובוסים מכפר סבא, כן? הוא מגיע בלי רכב, אשתו עם רכב, ואז בדיוק כשהוא התפטר, גם נולד לו ילד. אז אשתו עם 2 ילדים ורכב, כפר סבא, ורשף מגיע ב3 אוטובוסים.
ואז אורן ובעלך כותבים.
זה מדהים, כי מסתכלים כולם על הסטארט-אפ המדהים של המיליארדים והכסף הגדול, אבל לא, הסיפור של היזמות מתחיל מהמקום הכי פשוט והכי צנוע, שמבשלים את הרעיון, וכמו שאתה אומרת, נוסעים ב3 אוטובוסים, כדי להגיע לדירת חדר, כדי לשבת ולחשוב על הטכנולוגיה.
עכשיו, מצד שני, יש פה מתכון די מושלם, כי יש פה את הביזנס שזה את, ויש פה את הטכנולוגיה, מי שמכיר ביותר בחוץ שזה אורן, ויש את מי שמבין את הטכנולוגיה העמוקה שזה הבחור, שזה רשף. אז אפשר לבנות משהו קטן ורזה, ומתוך הבית, זה בסדר, לא צריך הוצאות, לא צריך שום דבר.
נכון, אבל גם שלושתנו עושים את זה פעם ראשונה, ואף אחד מאיתנו לא בא מתפקיד ניהולי בכיר בחברה הקודמת, כן? אני מנהלת קמפיינים פרסומיים בחברת פרסום. אורן עד לפני שנייה היה מנהל פרויקטים בחברת טלקומיוניקיישן. אורן מנהל פרויקטים, ורשף היה מפתח, מנהל צוות טכנולוגי בחברה טכנולוגית אחרת.
כמה זמן מאז שאתם מחליטים, אוקיי, זה הרעיון, עד שמגיע הסרגל הראשון וקופץ? והאם את זוכרת...
עד שמתחיל הפעילות העסקית ממש.
מתחיל לראות משהו, והאם את זוכרת מי הראשון שהתקין את הסרגל הזה? איך זה, איך שיווקתם אותו? בהתחלה.
אני לא זוכרת כבר איך שיווקנו את הסרגל, זה עדיין היה כזה בשלב הרעיוני יותר, עוד לא היה באמת MVP, Minimum Valuable Product, okay. כאילו המוצר המינימלי שאתה בא, הולך ומראה אותו, מתחיל לגייס כסף, זה אפילו היה לפני שגייסנו את הכסף. היה רעיון, ניסינו אותו על איך הוא יכול להתפס על ידי הלקוחות בעלי אפליקציות, לא תפס, להתמקד בעולם המדידה, מתמקדים בתוך המקום הזה. כל השלב הזה, אוקיי? נגיד מי השלב של הם מתחילים לשבת ביחד, ועד שבאמת מתחילים לגייס כסף, אני חושבת שעובר משהו כמו שנה.
וואה.
כן,
זה הרבה זמן בשביל...
הרבה זמן. זה הרבה זמן אם אנחנו מסתכלים על טווח קצר, בפרספקטיבה של 12-11 שנים, זה לא הרבה זמן.
אבל שנה עד שכבר קורה פעילות, כאילו רואים בום, מתחיל לתפוס?
כן.
או ששנה עד שיוצא המוצר?
כן, אני חושבת שנה עד שבאמת מתחילים לראות יותר פעילות.
באותה שנה עשיתם כמה ניסויים, אמרתם, סרגל, לא עובד, זה לא, הנה, זה עובד, בום, מתחיל להתפס.
כזה סוף 2010, אורן ורשף מתחילים לשבת ולחשוב על הרעיון, 2011 כבר יותר כזה מלטשים את הרעיון ומסתכלים על מה רוצים לעשות, ואז יותר מתמקדים מה הצורך של הלקוח, במה אנחנו רוצים לפתח ואיך לעשות את זה, מדברים המון עם השוק, הולכים להמון מפגשי מיטאפ, ומדברים עם המון אנשים שזה יכול להיות רלוונטיים בשביל להבין איך זה הולך לעבוד. אבל אני חושבת שהנקודה שאנחנו תמיד נזכרים בה, כי אותו בן אדם גם עובד היום בחברה, כי מנהל בכיר בפיתוח, אורן הלך למיטאפ בגוגל, ובגוגל הציגו על הבמה על הגוגל אנליטיקס, אוקיי? איך בעצם עובד באמת כל הפתרון המדידה בתוך הגוגל פליי, ואיך מודדים אפליקציות, ואז מישהו בקהל שאל, אבל איך מודדים מחוץ? לגוגל אנליטיקס. ואז מי שהציג מגוגל אמר, אנחנו, אין לנו פתרון כזה, ואורן קם, הוא ישב בקהל, נעמד, ואמר, לי יש פתרון כזה, ואנחנו עובדים על המיזם, שבאמת נותן פתרון בשביל להשלים את החלק הזה, ומי שמעוניין, אני מוכן לדבר על זה בהפסקה.
וואו.
אז זה גם אומץ לקום באמצע המפגש של חברת ענק, שתוך 3 שעות מעתיקה את הפתרון הזה ומפתחת את זה, אפילו לא צריכה להעתיק, יש צבא שמפתחים שיכולים לעשות את זה, אבל לקום ולהגיד אני כן עושה את זה, ולדבר על זה.
בחוץ אני כן יודע על זה.
נכון, ובא לאורן בן אדם בהפסקה, ושאל אותו איך באמת עושה את זה. וכשאני לוקחת אתכם בחזרה ל-2011, זה היה לפני רפורמת הסלולר, שהתחלנו לשלם 50 שקל לחודש, כן. ושלמנו 500 ו-600 כן. ויותר. אז היו אפליקציות כמו כמה דיברתי, כמה שילמתי, אם אתם זוכרים
כן,
את זה.
כן, כן, ברור, ברור.
אז מי שפיתח את האפליקציות האלה, קוראים לו גיל מרוז, והיום סמנכ"ל בכיר בפיתוח ועובד בחברה. והוא היה בן אדם ששאל את אורן, איך אתה עושה את זה? והוא היה מהלקוחות הממש ראשונים של לקבל את, את הרכיב קוד שלנו, שקוראים לזה SDK, Software Developer Kit, להתקין את זה בתוך האפליקציה שלו, ולהתחיל להשתמש במוצר שלנו כניסיון, כפיילוט.
אז הוא אחד האנשים שלוקח את המוצר שלכם בהתחלה, כדי לראות מאיפה מגיעים אליו אנשים, כדי כן. לדעת כמה הם משלמים על חשבון הסלולר
כן,
שלהם בישראל.
בממדי ישראל זה לקוח VIP, כן? כולם משתמשים באפליקציות שלו. זה היה אירוע, כן? של אנחנו לא ישנים לילה עכשיו, אנחנו מכינים הכל, בשביל שגיל מחר יתקין את האפליקציה שלו, ואחרי שעתיים הכל מתרסק, כן?
או, יופי.
מתרסק את האפליקציה שלו, המערכת שלנו לא מגיבה.
אתם הקרסתם אותו, נכון?
כן, כן.
לא היה לכם את היכולת לשאת את כזה
נכון.
סקייל בעצם, כן, כזה צמיחה.
כן. ואורן דיבר עם גיל, ובעצם עבד עם גיל ביחד, בשביל שגיל יעזור לנו להבין איפה הבעיות, ואיך לפתור אותו, ובעצם התחלנו להסיק את גיל, באיזשהו כיועץ חיצוני, לא היה לנו כסף לשלם, אז הוא קיבל אופציות של החברה, ולזה היום קוראים advisory board, או שאתה מביא לעצמך אנשים שיכולים לייעץ לך, ואתה נותן להם קצת אופציות בשביל לבוא אותך, בשלב הזה שאין לשלם. וזה מאוד מאוד חשוב למצוא את האנשים האלה, בשביל שבאמת יעזרו לך לפתח את המוצר, את השוק, את האסטרטגיה, וגיל היה בעצם העוזר טכנולוגי בשביל לפתור את הבעיה של הקוד, ולאט לאט כבר התחלנו להסיק אותו, כשממש התחלנו כבר לגייס עובדים, גייסנו את גיל, מהתחלה הוא עבד יומיים בשבוע, משהו מאוד מאוד כזה קטן, כי המשיך גם בעבודה ומשהו הוא היה עושה, ובאיזשהו שלב כבר גייסנו אותו במשרה מלאה, היום במשרה מלאה רק באפסלר.
ואז יש איזה רגע שאתם מתחילים לראות עוד לקוח, זה עובד?
כן.
ואז
כן.
רוצים לגייס כסף?
ואז או? בעצם אנחנו, ברגע שגיל מתחיל להשתמש, ויש לנו עוד כמה כאלה בני דודים, גיסים, חברים של המשפחה, המעגל הרחב נפתח לכל מי שיש לו אפליקציה, מתחיל להשתמש במוצר שלנו, אנחנו לא מדברים עדיין על המחירון, לא מדברים על העלויות.
הכל זה בחינם.
הכל זה בחינם, אנחנו רק רוצים שאנשים יתקינו את הקוד של אפסלר והתחילו להשתמש, ואנחנו נוכל ללמוד איך הם משתמשים במוצר, מה חשוב להם במוצר, מה לא עובד במוצר, ובאיזה סדר עדיפויות אנחנו מתקנים את זה. ברגע שאתה גובה כסף מהלקוח, אתה בכיס של הלקוח. אתה עושה את מה שלקוח אומר לך. ברגע שאתה לא גובה כסף, אתה באמת נותן לעצמך זמן למידה, יש איזשהו טווח תנועה שאתה יכול להחליט איפה תהיה סדר עדיפויות שלך, אתה עוד לא באמת מחויב לספק את המוצר או שירות שאתה גובה עליו כסף. אז יש תקופה די ארוכה שאנחנו עובדים, לקוחות שלנו חינם, מגיעים כבר לסקייל של כמה עשרות לקוחות שמשתמשים במוצר שלנו, הוא עובד, ורק בשלב הרבה יותר מאוחר, פברואר 2013, וואו. עכשיו תשאלו אותי איך אני בדיוק זוכרת את התאריך הזה, כי בפברואר 2013 אני עוזבת את העבודה שלי בוויברנט, ואני מצטרפת לאפסלר במשרה מלאה, כמנהלת שיווק, מרקטינג דירקטור, זה התפקיד הראשון שלי באפסלר, ובמסגרת העבודה בחודש הראשון, אני פותחת כתובות אימייל של accounting@appsler.com, בעצם שירותי גבייה, ומתחילה לדבר עם הלקוחות שלנו, ובונה את המודל מחירון.
עד אז לא היה חברה, לא היה כלום.
לא, החברה הקמנו כבר בינואר 2011. אוקיי? החברה הרשמית נפתחה בראשון לראשון 2011, הוקמה החברה ברשם החברות, אורן ורשף, שני העובדים הראשונים של אפסלר, והם מתחילים לעבוד. עד סוף 2011 הם לא מייצרים שום הכנסות. 2012, מתחילים לדבר עם משקיעים, לחפש לגייס כסף, באמת כאילו כבר יש מוצר, יש קצת לקוחות שמתחילים להשתמש במוצר.
אבל היה הוצאות? היה מזכורות אז?
לא.
בשנת
2011? לא, 2011 אין מזכורות.
השלישייה, שניהם ואת, בחצי משרה?
כן. 2012 מתחילים לגייס כסף, מתחילים לחפש כסף, מדברים עם המדען הראשי, שוקלים אופציה לעבור ליוקנעם, עכשיו זה היה המדען הראשי שישב ביוקנעם, אנחנו חושבים על אופציה לעבור מתל אביב ליוקנעם.
עדיפות לקבל יותר כסף.
נכון. המשרד של המדען נמצא ביוקנעם, ואחד התנאים לקבל מימון מרשות החדשנות, אז מדען הראשי, זה באמת להיות שם ביוקנעם. אז אנחנו באמת חשבנו...
הייתה חממה שם אולי ביוקנעם.
הייתה חממה, נכון.
הרשות עצמה ישבה בתל אביב ירושלים, אבל הייתה חממה ביוקנעם.
הייתה חממה ביוקנעם, הלכנו לראות דירות, זה היה מאוד רציני.
בשביל לקבל את 1.5 מיליון שקל שלהם, רצית לעבור לגור ביוקנעם. כן. אז זה היה הרבה כסף.
ובדקנו עוד כל מיני אפשרויות של האינטרנשיפ, בעצם התוכניות השתלבות.
היה מייקרוסופט הייתם, לא?
ואז באמת ב-2012, אני חושבת שהיינו במייקרוסופט, זה היה באמת...
באקסלרטור
שלנו. באקסלרטור הראשון. לא, סליחה, האקסלרטור הראשון היה בדרום תל אביב. לא זוכרת איך קוראים לו.
כן, הוא של מייקרוסופט, ג'אנקשן.
ג'אנקשן, נכון. הראשון...
ג'נסיס של עדן
שוחט. עדן שוחט, נכון. אז זה היה, הראשון זה היה עדן שוחט, והג'אנקשן, ואורן ורשף היו שם. משם עברו לאקסלרטור של מייקרוסופט.
עברה עם אקסלרטור.
בזמן שהיינו במייקרוסופט, גייסנו גם סיד עם מגמה.
תסבירי, סיד הכוונה, סיד בעצם
הגיוס
הראשון.
השקעת הזנק, כן.
זה כמו זרע שזורים באדמה, זה בשביל להצמיח.
כן, $200,000, חצי מיליון דולר, היום זה כבר יותר.
היום זה כבר מיליונים, כאילו אז זה היה כאילו בכמה מאות אלפי שקלים. גייסנו עם מגמה, כן.
מודי רוזן, יעל זילקה.
כן, אז.
כן, כן.
נעמה ינקו הייתה שם.
קרן מצוינת, כן.
היא לא קיימת הקרן, אבל אז היא הייתה...
נכון.
הם התפלגו לכמה...
הם עושים כמה... מודי ממשיך לעבוד
כן, יש לו אבל בכמה אחרות. כל אחד נמצא במקום אחר, הם מתחזקים את החברות הקיימות, אבל הם לא משקיעים כבר כמה שנים.
לא, הם עושים גם השקעות, כאילו, מסתכלים יותר גם על העולמות של הגרוס היום, הצמיחה, כן?
כמגמה? אני פעם ראשונה...
לא כמגמה, כי הם הקימו...
כל אחד
הקים, יעל נמצא באופק, מודי נמצא ב...
קוראים לזה משהו אחר פשוט היום, כן. אז...
הם שמו את השקעת סיד הראשונה, בתקופה שאתם הייתם בתוך האקסלרטור של מייקרוסופט.
כן.
הייתם אצל הרבה משקיעים שאמרו לכם לא?
היינו אצל המון משקיעים שאמרו לנו לא.
למה לא? כי מה אמרו?
כי אני לא ישבתי בפגישות עם המשקיעים, כאילו אורן ורשף, הם בעצם, אנחנו גם מחליטים כשלישיית חברים, כן, שאני ואור אנחנו גם זוג, אחד הדברים שהמשקיעים בודקים זה בעצם מה הסיכונים של הצוות הזה להישאר ביחד, אוקיי?
הסיכונים זה שאתם...
ושני חברי ילדות וחברה, זה לא בדיוק...
מחר הם יריבו על חביתה בבית.
צוות בטוח, בטוח ביותר, כן, ללכת איתו. אז אנחנו מחליטים שאור ורשף הם שני המייסדים הרשמיים של החברה, אוקיי? אני חברת צוות המייסדים, אני השותפה השקטה, בוא נגיד ככה, בהרכב הזה. ואור ורשף הולכים לגייס כסף, ובעצם לקדם את המוצר.
ואז אורן חוזר הביתה בלילה, אומר, היה יום על הפנים.
היה המון, המון. זה אפילו לא בעשרות, כאילו, במאות, אוקיי?
ויש רגע שאת אומרת, או
שאורן... היה, אני חושבת שלא היה יום, אוקיי, במהלך השנה, אוקיי, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה, שאורן לא פגש, משקיע, לא הולך לאיזשהו מפגש, לא עושה איזושהי שיחת טלפון, לא ניסה להגיע לאיפה שמישהו, בשביל לגייס כסף לחברה, והוא אף פעם לא ויתר. וכל פגישה שהיה מקבל לו, היה חוזר וחושב, טוב, מה למדתי בפגישה הזאת? מה אני עושה אחרת בפגישה הבאה? איך אני מלטש את הספיץ שלי, בעצם את ההצגה של המוצר, בשביל לעשות את זה בצורה יותר טובה. אבל כל כישלון, הוא בעצם עוד צעד לדרך להצלחה.
רוב הלואים ש...
מאוד חשוב, כאילו יזמים צריכים לדעת שהם יקבלו הרבה פעמים לא, אבל הנה גם יזמים שכמו אפספלייר, כאלה סטארט-אפים מטורפים, קיבלו הרבה פעמים לא בהתחלה, לקחת את זה כמו שאת אומרת, כחוויה של למידה. כל לא אני לומד עוד משהו, אני משפר את הפיץ' יותר ויותר, ובסוף אני נהיה אפס פלייר.
צריך גם לומר שהיזם צריך מאוד מאוד להיות חכם, לדעת האם הלא זה בגלל שאתה לא בשל, כלומר, תקשיב, לא נורא, עוד חודשיים תבוא כבר עם צמיחה יותר יפה, או שהלא בגלל שאתה לא בכיוון. וזה מאוד...
אז זה גם וגם, כן? כאילו, זה גם וגם. גם לא כל משקיע...
מתאים.
באמת מכיר את המוצר שלך. הוא בא מעולמות התוכן, שהיא מתחברים לעולמות האלה. אז זה גם בסדר ללכת ולפגוש משקיעים מגוונים בשביל גם ללמוד על העולמות שונים. אתה גם לומד
המון. שאם הוא נגיע לסמסונג ונצ'רס, בטח שלא מתאים, לא קשורים לזה, נכון? אז יותר השקעות, מגמה זה את הקרן שהשקיע בדיוק בדברים כאלה, באפליקציות, וזה, ווייזי היא החברה של מגמה. אז מגמה דווקא היו חברה שהתאימו והכירו, אז כנראה שגם כשהם ראו את
המשלחה. בהתחלה כשאתה באמת מגיע כיזם או יזמת מתחילים, מגיע לרמות של כבר נואשים לכסף ומשהו שיכול לקדם את החברה, אז אתה כבר מוכן שכל עובר אורח ישקיע בחברה רק בשביל להתקדם, אבל בחירת משקיע זה פעולה מאוד מאוד אסטרטגית, אוקיי? זה יכול מאוד מאוד לחזק או להכשיל את החברה בעתיד. ואני חושבת שאורן עשה עבודה מצוינת בלבחור את המשקיעים שיש לנו היום בבורד, בשביל שהם יכלו לנו להתקדם ולא יפריעו להתפתחות של החברה. המשקיעים יכולים גם לרוג את החברה. ואנחנו רואים לא מעט מקרים שבורד מחליף מנכ״ל, מוציא יזם ודברים האלה קורים, וזה באמת, זה יכול לחסל חברות אם הבורד באמת... לא, איך אומרים בורד בעברית?
דירקטוריון.
דירקטוריון. לא מאמין מספיק ביזם, ולא תומך ביזם בצורה מספקת כמנכ״ל, בשביל לקדם, ואורן באמת הצליח לייצר שם מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה, מאוד משותפת ככה שהם תומכים אחד בשני, ובורד מאוד מאוד מאמין באורן.
אני רוצה לשים פה איזה סוגריים חשובות, בגלל שיש תופעה שאנחנו ראינו בצד של סטארט-אפים חרדים, ומי ששומע חלק, שהוא ידע מזה, שסטארט-אפים שלא מצליחים לגייס כסף מקרנות הון סיכון, הם הולכים לגייס כסף מחרדים כאלה, והתירוץ שלהם זה, הם לא רוצים קרנות כי הם מתערבות, כי הם זה, כי הם זה, לא, זה טעות. בדרך כלל רוב הקרנות הם בסדר, הם יודעות הרבה יותר טוב.
גם יודעות לייצר הרבה ערך. יש להם חברות פורטפוליו, הם יכולים לייעץ.
יש מעט מאוד קרנות שבאמת הורסות חברות, אבל הדרך המלך היא כן לקחת מקרנות ומשקיעים מקצועיים.
אני אחדד מה שליסה אמרה, יש משקיעים שהם פשוט לא טובים, שזה לא בהכרח קרנות, לפעמים דווקא אנשים פרטיים, שאולי לא מבינים טוב את הביזנס של הסטארט-אפים, איך זה עובד. לנו יש דוגמה, יזם חרדי שאולי הוא הכי טוב, הוא אחד הטובים ביותר שיש להם סטארט-אפ מדהים, היה לו לפני זה סטארט-אפ אחר, הוא גייס מאיזה שכן, השכן לא הבין כלום בהייטק, גם היזם הזה לא הבין כלום, שם לו כל מיני תנאים, זכויות וטו, אנטי דילול, כל מיני דברים, שהוא פשוט לא יכל לבנות את החברה. ואמרו לו, עורכי דין, אמרו לו, תקשיב, עם המשקיע הזה אתה בחיים לא תצליח להתקדם. אתה צריך לסגור את החברה.
וזה מאוד מאוד משקיע, גם על ה... מאוד מאוד משפיע על המשקיעים העתידיים, אם ירצו או לא ירצו להסתרף לחברה, הם יכולים להתאהב במוצר, אבל הם יפתחו את התנאים, שסגרת עם המשקיע הראשון שלך, ואף אחד לא ירצה להצטרף לזה.
בדיוק. לכן חשוב מאוד, בוא נגיד, הכלל הוא ללכת למשקיעים מקצועיים, שמבינים, משקיעים שיש להם מוניטין טוב, שיודעים להשקיע בסטארט-אפים, יודעים להצמיח סטארט-אפים, זה דבר שהוא קריטי.
כן.
יפה, אז בעצם הייתם באקסלרטור של מייקרוסופט, קיבלתם השקעת סיד ממגמה.
ומפה ואילך יש לכם כסף.
והלכנו ושכרנו חדר משרד משלנו.
וואו.
כן, היה חדר משרד משלנו, בעצם זה היה סאבלט אצל יוסי ביילין, זה היה תקופה גם מאוד מאוד מעניינת, כן, אז יוסי ודניאלה הם ממש ככה טיפלו בנו כמו הורים.
מה זה, במשרד שלו?
כן, במשרד שלו, בכוכב הרצליה, היה להם משרדים, היה להם חדר שהם הזכירו אותו כסאבלט, הזכרנו חדר במשרדים שלהם.
הייתם באים לעבוד, הייתם רואים עם מי הולך להיות שלום מחר ומי הולך להיות מחר.
היינו שם בחדר ישיבות עם הסכמי אוסלו, תמונה של הסכמי אוסלו על הקיר, כן.
ואז את מצטרפת רשמית לחברה, כאילו בפול טיים, ומתחילה לעשות באמת ביזנס, להתחיל לגבות סוף סוף מהלקוחות כסף.
כן, אז אני מתחילה לקדם טכנולוגיה שיווקית, השתתפות בכנסים, לגייס לקוחות, לגבות כסף מהלקוחות ולהתחיל לייצר את המערכת יחסים. גבייה זה גם מערכת יחסים עם לקוחות, כן? וזה גם חלק שהוא מאוד מאוד עדין, ומעניין שלא עשית את זה לפני זה, אבל היה מאוד מאוד ברור בשלב הזה שכבר הצטרפתי בפברואר, עכשיו בפברואר התחלתי לעבוד רשמית, לקבל שכר מאפסלר, אבל בפועל התחלתי לתמוך בלקוחות הרבה לפני, לעשות להם דמו, בעצם לעשות להם שיחה ראשונית על המוצר, ולהסביר לה איך להשתמש בזה, ולהבין את הלקוחות יותר, ולהבין מה האתגרים, שכאשר הגענו לשלב הזה של פברואר 2013, שאני צריכה להיות כבר בתוך החברה, ואני מצטרפת, זה היה חצי שנה אחרי שהתחתנו. התחתנו בספטמבר 2012, לפני שבוע חגגנו 10 שנות נישואים, באושר. תודה. עם 3 ילדים וילד רבי בדרך, אז אנחנו גם נותנים דוגמה גם לחברה החרדית.
לגמרי. להגדיל תורה עולה אדירה.
אז כן, קיבלנו החלטה שאנחנו רוצים גם לעבוד ביחד, ויש משמעות מאוד מאוד גדולה שאני אצטרף לחברה בשלב הזה, וערך שאני יכולה לייצר. וזה היה לקחת סיכון, כן? לא יודענו איך זה הולך להשתלב ביחד. אני יכולה להגיד לכם, 10 שנים אחרי, שהחשש הזה שיש למשקיעים להשקיע בבני זוג, אני מבינה שיש בזה סיכון, אבל יש בזה גם המון יתרון. הכוח שאני ואורן מייצרים ביחד, גם כבני זוג וגם כשותפים עסקיים, אנחנו כל הזמן תופחים אחד בשני. אני נמצאת בבית עם ילדים לדוגמה, ואורן צריך להישאר מאוחר בעבודה, או הפוך, אורן עם ילדים בבית ואני צריכה לנסוע לכנס, יש לנו עבודה מאוד, הבנה מאוד מאוד ברורה, למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה למען אפסלר, למען משפחה שלנו, אנחנו בונים משהו גדול עבור הלקוחות שלנו, ועבור כל השוק שאנחנו נמצאים בו, אז זה מאוד מאוד עוזר, וגם העולמות שעם הזמן הגעתי אליהם, שהיום אני הרבה מתעסקת בתרבות הארגונית, ובתהליכים פנים ארגוניים, ואיך אנחנו בעצם מנהלים אופרציה, ולא דיברנו על זה עד עכשיו, כן? אבל לאפסלר יש 20 משרדים בעולם, 1,500 עובדים, ו...
20 משרדים בעולם
ו-1,500 עובדים, זה בעצם האחריות הישירה שלי היום. אני אחראית לא רק על 1,500 עובדים, זה 1,500 משפחות. אולי 1,499, כי יש משפחה אחת עם שני עובדים, שזה אנחנו. אבל זה משפחות, כן? זה לא עובד בודד. אני מסתכלת על כל אחד מהעובדים כמשפחה, והתחייבות שלי כלפי כל המשפחה. ומה אנחנו עושים למשפחות? אז בקיץ אנחנו נעשה קטנה לילדים, ואנחנו נתמוך באזורים שבאמת אנשים צריכים אותנו, ודרך העבודה שלנו ביחד, שלי ושל אורן, זה באמת גם לאתגר אחד עם השני, כי אנחנו מסתכלים על מה בעצם הצמיחה, ואיך אנחנו גדלים ומתפתחים, אבל גם לתמוך אחד בשני. ברגעים שהם קשים, שאני נמצאת באיזושהי דילמה, או שאורן נמצא באיזושהי דילמה, ונכון, במבנה ארגוני הסטנדרטי, מסתכלים על המנכ״ל, מנהל את ההנהלה, באפסלר אנחנו מסתכלים על המשולש ההפוך, אוקיי? כאשר השפיץ הוא למטה, ולמעלה נמצאים כל העובדים שהם במגע הישירה עם הלקוח,
מדהים.
ולמטה זה מצטמצם. אז אורן בעצם, הוא לא מנהל אף אחד. נכון, ההנהלה היא מדווחת לאורן, במבנה ארגוני, כי ככה עובד המערכת, כן? ומי שצריך ליישר מזכורות, אבל כל אחד בהנהלה הוא בעצם מנועל על ידי צוות הניהולי שלו, ואני לא יכולה לעשות שום דבר כסמנכלית משאבי אנוש ואופרציה היום, בלי שיש לי צוות שיודע מה צריך לעשות, יודע לתרגם את הצרכים, יודע לתכנן ביחד. אנחנו יודעים לעשות עבודה בשביל לייצר תרבות ארגונית שהיא מעצימה, שמאפשרת לאנשים להגיע לביצועים הכי טובים, וגם להתפתח מקצועית ואישית.
יפה. אז יש לי רגע שאלה, באמת החברה, כמו שאמרת, ב10 שנים האלה צמחה בצורה מדהימה, אולי תנה לנו טיפה קצת מספרים, מה שאפשר להגיד, אני מניח שחלק לא מפרסמים, אבל...
1,500 עובדים, זה רוח התחילה.
כמה לקוחות יש לכם, או הכנסות, או נגיד מה גייסתם, מה שאפשר להגיד?
זאת אומרת, אנחנו חברה פרטית, אנחנו מתכוננים לעשות הנפקה, אבל באמת לוקחים את זה בכובד ראש, כן? כי כמו שאמרתי, זה לא רק האירוע עצמו של לצלצל בפעמון ואיפשהו לרצות את האגו הפנימי של הנה עשינו חברה ציבורית, יש פה אחריות על המון אנשים ומשפחות, ומה שבאמת קובע זה מה קורה אחרי ההנפקה, ואנחנו רואים שכל ההנפקות, רוב ההנפקות, לצערנו רוב המוחלט, שקרו בשנים האחרונות, הם...
בשנה האחרונה, לא בשנים האחרונות.
בשנה האחרונה, כן. הם לא היו כל כך מוצלחות, ואנחנו לא רוצים למהר לתוך המקום הזה. וגם אין צורך מיידי. החברה מייצרת הכנסות, יש לקוחות ושותפים מאוד מאוד חזקים בעבודה שלנו. אנחנו לא מפרסמים את ההכנסות ודוחות עסקים, אבל כן, חברה... צומחת משנה לשנה, באחוזים יפים, אנחנו הולכים לגדול, גם עכשיו שהרבה חברות פרסמו על זה שהם מפטרים עובדים, מצמצמים הוצאות, עוצרים גיוס, אנחנו לא פיתרנו אף בן אדם רק ממקום שאנחנו רוצים לצמצם את ההוצאות, תמיד יש תהליכי שיפור, כן, ולהסתכל באמת איך אנחנו שופים למצוינות, זה תהליכים הטבעיים של הארגון, אבל לא עשינו צמצומים בכוח אדם, וגם בהסתכלות על הגיוס, כן, אנחנו כן מתרכזים, אנחנו עדיין מגייסים ויש משרות פתוחות, אבל אנחנו עושים את זה באופן יותר שקול, כן? כאילו של מה אנחנו חייבים לגייס עכשיו, ומי הם אנשים שחייבים להצטרף לחברה היום, ומה שחשבנו שיותר צמיחה, גדילה, אנחנו רוצים לקחת את זה באופן יותר מדוד, ולהתמקד על העובדים. אז אנחנו ממשיכים צמיחה.
תגידי רגע, אחרי ההשקעה של מגמה, אני רוצה לשאול משהו, התחלתם לצמוח, היה איזה רגע שפתאום זה התחיל... להתפוצץ, או כאילו עשיתם עוד שינויים במוצר, או שמאז רצתם עם אותו מוצר, פשוט גדלתם.
כל הזמן נוספו, כל הזמן נוספו מוצרים.
השאלה אם קרה רגע שהבנתם שזה מתפוצץ. וואו, מה קורה? זה היה לפני מגמה או אחרי מגמה? יש איזה רגע שמבינים שהכל מתפוצץ, ואז בום, 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 גודל, גודל.
אני חושב שזה לא רגע יחיד, כן? זה לא רגע בודד, מופע, הנה עכשיו... מהיום ליום הכל השתנה. קודם כל צריך להבין שבעולם הפרסום וניהול דאטה, ניהול מאגרי נתונים, שהמון רגולציה שמשתנית כל הזמן, כן? אולי אגיד לכם שכשאנחנו התחלנו, היו לנו שני מתחרים מאוד מאוד גדולים. הייתה חברת אדיקס, והיה חברה מוביל אפ טרקינג, שהיה להם כבר מאות עובדים, הם היו הרבה יותר חזקים מאיתנו, עם השקעות, פתאום נכנסת אפסלר, שחקן חדש, פחות או יותר באותו זמן איתנו נכנס עוד שחקן אג'אסט, זמן מה אחרי זה אדיקס נרכשה על ידי חברת קריטאו, הפכה להיות חברת מדיה, סגרו את המוצר האנליטיק שלהם, מוביל אפ טרקינג, שינו את השם לטיון, ואחר כך טיון גם נרכשו על ידי חברה אחרת ברנץ', גם לא רלוונטיים. אג'אסט, לפני שנה בערך, גם נרכשו על ידי חברה אחרת. הם עדיין נותנים שירות מדידה, אבל כחלק מחברת מדיה, כלומר הוא כבר לא שירות unbiased, לא שירות שהוא נקי מתחרות, בוא נגיד ככה, כן?
אתם היום המובילים של השוק בעולם?
אז היום אנחנו המובילים של השוק, ישנו עוד מתחרה בארצות הברית, קוצ'אבה שהוא יותר קטן, אבל לאורך השנים האלה, שהיו לנו מתחרים והם יצאו, אז כל פעם היה הרגע הזה שאתה מדבר איתו, שהכל מתפוצץ. צריך לעשות מיגרציה של לקוחות, וצריך לעשות...
המתפוצץ אנחנו התכוונו הפוך, מתפוצץ לטובה.
לא, לא, מתפוצץ לי טובה, כן, שהמתחרים יוצאים, ואנחנו מגייסים לקוחות שלהם, ואיך אנחנו מציעים להם ערך, ואיך אנחנו מביאים אותם, תוך כדי גם משתנות הרגולציות שונות, באפל, בזמן קורונה, שאפל iOS 14, כן, שהשתנה בעצם הקפצת ההודעה, אם אתה מאפשר לעקוב אחרי הנתונים שלך, מה עושים עם זה, איך פותרים את זה, GDPR בזמנו, UDID, אם אני אקח אתכם ממש אחורה, משתנה ל-IDFA. היה כל הזמן...
אנחנו אמרנו מילים באנגלית, מי שלא יודע, זה כל מיני תקנות
של האיחוד האירופי. זה תקנות של טכנולוגיה, גם באפל, וגם בגוגל, וגם של...
האיחוד האירופי.
וגם סייב הרבר של ארצות הברית. כל הזמן יש שינויים בעולמות הפרטיות.
בגלל שאתם, המהות שלכם זה לאסוף מידע על המשתמש, והממשלות והחברות הגדולות כל הזמן הם...
מאתגרים את זה.
מאתגרות את זה. כן,
ממקום טוב.
מידע,
כן?
תסוף כזה מידע, תבקש אישורים.
כן. לא, השינויים האלה ורגולציה הם טובים, כי העולם משתנה, ואנחנו צריכים לדעת איך באמת להגן על הפרט ולהגן על המשתמש הקצה. אותו ילד בן 13 שקיבל עכשיו טלפון לבר מצווה, או ילדה שקיבלה טלפון בכיתה ג' והם משתמשים בטלפון, וצריך לראות איך באמת מגינים עליהם, וממשלות חייבות להטמיע רגולציות אפילו יותר טובות ממה שזה יש היום. אין באמת היום הגנה על ילדים באינטרנט, היא לא קיימת, אוקיי? יש כל מיני אפליקציות שנותנות פתרונות, אבל זה לא באמת קיים. בגלל זה גם חלק מהאסטרטגיה שלנו ושלי באופן אישי, באפסטר קרס, שזה האחריות החברתית שלנו והפוקוס שלנו באחריות חברתית, גם לעבוד עם הארגונים כמוכם בשביל לעודד future employability, בעצם התעסוקת העתיד, ולהסיק אנשים מגוונים, אבל גם להסתכל על עולמות פתרונות טכנולוגיים, ואנחנו דואגים לאינטרנט סייפטי של הילדים, אוקיי? איך אנחנו מגינים על הילדים, ואני רוצה לשתף סיפור אישי, אחיין שלי, מקס אדלשטיין, סיים את חייו בגיל 12, בסוף ינואר 2020, ממש לפני קורונה, הוא נפל מקומה חמישית בחדר שלו, בבית. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, ומה בעצם הוביל אותו לנקודה הזאת של משפחה מאושרת, ושני הורים, ואח, ושתי אחיות, והכל בסדר, ושום דבר לא איתת, ילד עם המון ביטחון עצמי, מאוד מחובר לאינטרנט, משחק משחקים, לא יודעים מה קרה בנקודת זמן הזאת שהוא נופל מהחלון שלו, האם זה היה בטעות, האם זה לא היה בטעות, אבל שורה תחתונה, בשביל לקבל את הנתונים מפייסבוק וטלפון שלו, ולחקור ביחד עם משטרה, בשביל להבין איך זה היה יכול לקרות, מה היה אפשר להבין לפני זה, זה היה משימה כמעט בלתי אפשרית.
מה, בגלל הקוד שיש הכל סגור?
בגלל זה שגם המשטרה לא ערוכה לזה באמת, ובשביל לקבל נתונים בפייסבוק, אתה מחכה המון ימים, ואז אתה מקבל את החומר מודפס, ואתה צריך לעבור על זה בשביל לחפש את זה, ולמצוא את הקצה חוט, מה יכול להביא אותו לנקודה הזאת, ולמנוע עוד מקרים כאלה בעתיד, הוא הופך אחרי כמה ימים כבר כמעט בלתי אפשרי. אז לזכר מקס הקמנו קרן, שקוראת מקס פאנד, במסגרת אפסלר קרס, השקענו בזה כסף אנחנו באופן אישי ואפסלר, ואנחנו מקדמים את גם מודעות לבטיחות ילדים באינטרנט, וגם עובדים עם ארגונים שונים שיכולים לקדם את הנושא הזה.
סנארד, כולך מדהים, משימה קדושה ממש, כן.
טוב, כל הכבוד, אני חושב שיש עוד המון המון דברים שלא הספקנו לדבר עליהם. נגענו רק בקצה הקרחון, אפספלייר זה אימפריה, זה מעצמה. אנחנו מכירים אתכם מהעבודה המשותפת. אני רק יכול להגיד שכל העובדים של אפספלייר שאני יצא לי לפגוש אותם, כולם הולכים בגאוות יחידה, הם מאושרים, יוצא מהם אור שהם באפספלייר ואיזה חברה מדהימה. ואני יודע כמה אנשים רוצים להיכנס לאפספלייר, אז באמת בניתם פה משהו שמעבר לחברה מצליחה, אז כנראה שיש פה באמת תרבות ותחושה של משמעות שכל העובדים כל כך שמחים להיות חלק מזה, אז
יש פה גם קבוצה של בנות חרדיות, את הבוגרות שלהן.
כן, כן.
מקווים שיהיו פי 10 בעזרת השם.
מהמם.
בעזרת השם.
שנגיע ל-18 נחגוג בפודקאסט הבא, נכון?
או, יפה, יפה מאוד.
יש לי משפט באנגלית שאני אוהבת להשתמש בו שמשדברת עם היזמים. If there's a will, there's a way. אם יש רצון, אז יש דרך, אוקיי? או איך אומרים בתורה על פני רצון?
אין דבר
עומד בפני רצון, נכון? אז באמת, אין דבר עומד בפני רצון. אם אתם באמת רוצים את זה, אתם באמת רוצות את זה, תתקדמו לעבר המטרה, הדרך לא תהיה קלה, קשה, זה טוב, ומי שאמר את זה, זה ילד בן 7.5, קוראים לו אדם קניאל, שאנחנו כל הזמן חוזרים על זה, שהאתגרים, כן, זה הבן שלי, האתגרים זה הדבר הטוב בחיים, קשה, זה טוב, זה משפט שלו, שכשקשה, אז זה אומר שאנחנו גדלים ואנחנו מתפתחים, כי לגדול זה אף פעם לא קל.
מדהים, ציטוט מדהים לסיום. יופי, אז אליסה היה ממש מעורר השראה, תודה רבה. ובפרק הבא אנחנו נשלים בעזרת השם את כל השאלות שעוד לא הספקנו בפרק הזה.
תודה רבה, תצליחו. רבה.